שאל גיסי רבי משה את השאלה הבאה: מה עמדת ההלכה ביחס למה שנפוץ בתקשורת שטייסי צה"ל נמנעו מלהפגיז מקומות עוינים של האויב שמשם יורים עלינו ומסכנים אותנו בגלל שגילו שיש שם ילדים משוטטים וחדלו מלמלא את הפקודה הזו על פי פקודה שקיבלו לחדול בגלל מציאותם של הילדים האלה? האם כך הייתה ההלכה מורה לעשות כן או לא? והתשובה: ברמה העקרונית ההלכה הייתה מורה לבצע את המעשה אפילו שהילדים היו נקטלים. ברמה המעשית הדבר תלוי בכמה וכמה מרכיבים כפי שיתבאר להלן. עלינו לדעת דבר מאוד מאוד חשוב והלכת רודף שנמצאת בהלכה, שלצערנו הרב הדור שלנו רחוק ממנה גם מבחינת הידע והמידע, והוא נתפס רגשית לדברים מבלי להתמודד עניינית ומעשית עם הדברים. התורה מצווה אותנו בשתי מצוות. מצווה אחת, נאמר, להציל הנרדף בנפשו של רודף, זו מצוות עשה. במצוות לא תעשה, שלא לחוס על הרודף. במצוות עשה, להציל הנרדף בנפשו של הרודף, רבנו כותב בספר המצוות סימן מצוות עשה ראש ממזן, שנצטווינו להציל הנרדף מיד הרודפו להורגו, ואפילו בנפשו של רודף. כלומר, שאנו מצווים להרוג את הרודף, אם לא נוכל להציל את הנרדף אלא בנפש הרודף, ואומרו יתעלה וקצותה וקצותה את כפה לא תחוס עיניך, ולשון ספרי במבושב. מה מבושב מיוחד שיש בו סכנת נפשות? הרי הוא בקצותה את כפה, וקצותה את כפה מלמד שאתה חייב להצילו בכפה. מניין אם אין אתה יכול להצילו בכפה, הצילו בנפשה, תלמוד לומר לא תחוס עיניך. הנה נתבאר לך עניין ציווי זה, ושזה שאמר אשת האחד לא דיבר אלא בהווה, והכוונה היא להציל הנרדף בעבריו של רודף, ואם אי אפשר להצילו אלא בהריגת הרודף לגמרי, הורגין אותו. וכבר נתבערו דיני מצווה זו בפרק שמיני דמסך סנדרין. כלומר, התורה אומרת בזמן שאדם עובר ברחוב ורואה את פלוני רודף אחרי פלמוני מתוך מגמה לירות בו, להרוג אותו, ואז חובתו של צד ג' שרואה את העניין הזה להציל את הנרדף. אם יכולו לסכל את הרצח הזה על ידי שיפגע בידו של הרודף, ברגלו של הרודף, אזי אין דבר יותר טוב מכך, כי הוא הציל את הנרדף על ידי אחד מעבריו של הרודף. אבל אם אינו יכול להציל את הנרדף אלא על ידי הריגתו של הרודף, כי אין דרך אחרת, הוא הורגו. וזוהי מצוות עשה מן התורה. ומצוות עשה זו אומרת דרשני: מי אומר שהרודף אשם? אולי הנרדף אשם? מה פתאום שכל אדם ייקח את הדין לידיים? לכל היותר יזעיק משטרה, יעצרו ויבררו מי אשם, מי לא אשם. הרי בשביל להרוג את הרודף, אילו היה בבית הדין וחוקרים ודורשים וספק מה הם מוצאים אותו להורג. הרי גם בזמן שהדין מיתה לרוצח, בית דין שהם מוצאים להורג אחד ל-70 שנה נחשבים לקטלנית. כלומר יש חקירות, יש דרישות, וכאן התורה מאפשרת לכל אדם צד ג' שרואה במרדף של רודף אחרי נרדף להציל. זה דבר מאוד משונה, ולכאורה הוא מקעקע את יסודות המשפט. אלא שאלנו לדעת, הצד ג' לא משמש בתפקיד של דיין, לא ערכאה שיפוטית, אלא כערכאה של מציל. גם אם נניח הנרדף התגרה נניח ברודף, אין לו לרודף להרוג את הנרדף. ולכן התורה אומרת לצד ג', כשאתה רואה מישהו רודף אחר מישהו ומסכן אותו, תציל את הנרדף. מדוע? כי הרודף לוקח את הדין לידיים, גם אם התגרו בו, לוקח את הדין לידיים ועומד להרוג את הנרדף, כאמור גם אם התגרו בו, הוא מפקיר את דם עצמו, כי כזו לא תהיה. אדרבה, יש לך בעיות עם הנרדף? אם הצלחת לתפוס אותו בלי רג אותו, מה טוב. ואם לא, תתלונן כלפיו, תעמיד אותו לדין וכיוצא בזה. אבל כשאתה תהרוג אותו, מי נתן לך את הרשות להרוג? ואם אתה גם במסגרת הגנה עצמית, כשהנרדף עדיין לא תוקף אותך אלא בורח ממך, נמלט ממך, ואתה הולך ותוקף את ה... ורוצה להרוג את הנרדף, הפקרת את דמך. אז זה לא, הצד ג' לא מהווה כבית דין ולא כמסגרת ענישה, אלא מסגרת הצלה, כי התורה קבעה שהרודף הפקיר את דם עצמו ברגע שנוטל את הדין לידיו עצמו. והנה, בלואין, הרי יש מצוות עשה ויש מצוות לאו, אומר רבנו בספר המצוות לאוין צדיק ג' שהוזהרנו מלחוס על נפש הרודף, ופירוש דבר זה כי מה שאמרנו במצווה אשר לפני זה שלא יהרגו העדים את החוטא עד שידון אותו בדין במיתה, אין זה אלא אם עבר ועשה את המעשה שהוא חייב עליו מיתה. אז אם כבר עשה מעשה, איש לא ייגע בו עד שלא יעמידו אותו לדין. אבל אם עדיין לא רצח, אם עדיין לא הרג, אלא הוא עכשיו במרדף בשעת זממו והליכתו לעשות, כלומר כל מי שאנחנו מזהים אצלו תוכניות ואופרטיביות ועשייה להרוג את הזולת, למרות שאולי יש לו את הצידוקים אצל עצמו, אנחנו חייבים לסכל את הזממה הזאת, המזימה הזו, לסכל אותה אם אפשר באחד מעבריו של הזומם או של הרודף, מה טוב, ואם לא, בנפשו. אבל בשעת זממו והליכתו לעשות, הרי הוא אז נקרא רודף, וחובה עלינו למונעו לעקבו מלעשות את העבירה שהוא זומם. ואם מתעקש ונאבק, או אז נלחם בו. כלומר, אם נצליח לסכל את הרדיפה בלי לפגוע בו, מה טוב. אבל אם הרודף מתעקש ונאבק, אם יכולנו למונעו ממה שהוא זומם בחיסורו איבר מאיבריו, כגון שנחתוך ידו על או רגלו או נסמא את עינו, זה היה יותר טוב. ואם אי אפשר למונעו אלא באיבוד נפשו, הרי זה נהרג קודם שיעשה. ובא הזרה מלחוס עליו ומלמנע בהריגתו, הוא אומרו וקצות את כפה לא תחוס עיניך, ולשון ספרי וקצות את כפה מלמד שאתה חייב להצילו בכפה. מניין לא יוכל להציל בכפה, הצילו בנפשה, תלמוד לומר לא תחוס עיניך, ושם נאמר מה מבושב וכו'. והנה אומר רבנו בהמשך, בזה שאמרנו שיהרג הרודף על זממו, אינו בכל מי שזומם איזו עבירה שתהיה, ואינו אלא באדם הרודף אחר חברו להורגו, כלומר בדיני נפשות, ואפילו היה קטן, כלומר ילד קטן אשר רודף אחרי מישהו, אחרי קטן או אחרי בוגר, ועומד לראות בו, והקטן הזה הוא עדיין לא שפיט, הוא לא בר עונשין, הוא לא אחראי למעשיו. מה עושים מקרה כזה? מאוד יכול להיות שאם הקטן היה יורה בהורג והיו מעמידים אותו לדין, מאוד יכול להיות שלא היו מענישים אותו בגלל שהוא לא אחראי למעשיו, כי הוא עדיין קטן. אבל שלא במסגרת הענישה אלא במסגרת ההצלה, כשקטן מאיים על זולתו להורגו, אז כאן באה התורה בשם בורא עולם שברא אותנו, והוא קבע סדרי עדיפויות בחיים, למי לתת חיים, למי לקטול את החיים. אז הוא אומר, אם יש לנו נרדף ויש לנו רודף, חייו של הנרדף עדיפים וקודמים על חיי הרודף, ואפילו הרודף הוא קטין, חסר אחריות משפטית, זה לא משנה, הוא בהווייתו מסכן את חיי זולתו. וכשמישהו בהווייתו מסכן את זולתו, לא בתורת עונשין הורגין אותו. אם אפשר לנטרל אותו בלי להרוג אותו, מה טוב. ואם לא, סדרי הקדימויות בחיים שנותנים לנרדף את העדיפות על פני הרודף, גם אם הרודף הוא חסר עניין משפטי. ולכן רבנו בהלכה בפרק ראשון, מרוצח או שמירת נפש, אומר בהלכה ת' לפי כך הורו חכמים, שהעוברה שהיא מקשה ללד מותר לחתוך העובר במאיה, בין בסם בין ביד, מפני שהוא קרודף אחריה להורגה. כלומר, אם היא מסתכנת בלידה ועדיין לא הוציא ראשו, אז הוא מהווה רודף הקטן הזה, הקטין הזה, שהוא חסר עדיין אחריות משפטית, הוא מאיים על חיי האימא. אזי הקדוש ברוך הוא שברא את שניהם אמר, חיי האימא קודמים לחיי העובר במקרה כזה, ואם אין דרך איך להציל את האימא אלא בריסוק העובר, מרסקים אותו, אין דרך אחרת אלא זה סדרי קדימיות והצלות. מה שקורה עם החברה המודרנית, שבאמת היא משתדלת להיות אנושית ועם זכויות, היא איננה מבחינה בהבחנות הדקות האלה בין ענייני ענישה ומשפט מחד ובין דיני הצלה מצד שני. וגם יש לה עוד משהו רגשי אמוציונלי, שברגע שאומרים עניין של רודף, היא נזכרת בעניין של רצח רבין, היא נזכרת בעניין של ערבים ויהודים, והיא חושבת שזה קשור בענייני מחלוקות של ימין ושמאל, בענייני הבחנות בין יהודים לבין ערבים. ואז היא אומרת של כת רודף היא מסוכנת. נכון, יישומה של כת רודף אסור שתעשה אלא על ידי גורמים שהם מוסמכים, אם בכלל, שיודעים להורות ההלכה. אבל ההתנפלות על עצם ההלכה היא מראה על רדידות, על חוסר הובנה בדבר הנפלא הזה. בואו ראו רבותיי, דברים מצמררים. יישומה של כת רודף בשואה היו מצבים שנכנסו מהנרדפים היהודים למצבי אמוק, והיו זועקים זעקות איומות, והנאצים ממשמם היו מגלים את כל הקבוצה, והניסיונות להשתיק את המסכן הזה מבין הנרדפים יחד עם כל הנרדפים לא על היפה, כי הוא נתקף בתקפת אמוק ונאלצו לסתום לו את הפה עד שהוא נחנק. אז ההלכה קבעה שאין דרך אחרת, מנסים להציל אותו ומנסים לסתום את פיו, אבל אם כתוצאה מכך הוא יחנק או נחנק בשביל להציל את האחרים, הוא למרות שהוא בעצמו נרדף כמותם, בהתנהגותו זו זה לא משנה אם היא רצונית או לא רצונית, כעת בהווייתו הוא מהווה סיכון לזולתו. אז בורא עולם, לא אנחנו, אנחנו בשר ודם, בורא עולם אומר, כל מי שבהווייתו מסכן את זולתו אפילו בלא רצון, אפילו בלא רצון, אני קובע, אומר הקדוש ברוך הוא, יש להציל את הנרדפים מפני ההוויה הרודפת שמהווה סיכון. וכן במלחמת יום הכיפורים, בבונקר, בגולן, כבר הסורים כבר ממש הקיפו וכבשו את הגולן, והיה בבונקר חיילים יהודים שעדיין חיילי צה"ל שניסו להימלט מפני האויב, והנה אחד החיילים נפצע ונתקף בהתקפת אמוק והיה זועק זעקות גדולות מאוד מאוד. שאז הסורים היו מגלים את כולם ומחסלים את כולם, ולא הייתה ברירה אלא להציל את כולם בהווייתו של החייל הזה המסכן, כי לא הייתה דרך אחרת. כי מה צריך לעשות? להשאיר את המצב הקיים ואז יהרגו כולם, או להציל את כולם בחייו שלו שבהווייתו הוא רודף, לא באשמתו. אבל השם אמר שבנסיבות כאלה שלעדיף אותם על פניו, הוא ברא אותנו והוא קבע את הכללים הללו. ולכן רבותיי, באמת כשהייתה פעילות של יחידת 101 של אריק שרון אז, וכן פעולת קיביה, פעולת התגמול, דנו מורי ההוראה האם מותר לפגוע באזרחים כדי להציל את אותנו עצמנו מפני אותם טרוריסטים זדים אכזרים שיוצאים ממקומות אוכלוסייה אזרחית ופוגעים בנו, והאוכלוסייה האזרחית הפתה חיפוי עליהם, הסתתרו בתוכם. האם מותר לנו לפגוע באותה אוכלוסייה אזרחית שהפתה חומת מגן ומסתור לאותם טרוריסטים שהיו באים והורגים בנו אנשים, נשים וטף? אז קבעו מורי ההוראה שאכן כן, אם באמת ידוע הדבר שהאוכלוסייה האזרחית במודע מהווה חומת מגן ומסתור לאותם טרוריסטים, אז היא מהווה רודף אחרינו, אפילו שהיא לא עושה מעשה אקטיבי אלא מעשה פסיבי, כל שהיא מהווה סיכון לחיינו, אז דמה בראשה, כי איך נוכל להציל את עצמנו מפני מציאות כזו? כך אותו דבר גם בימינו, מן הרגע שהאויבינו הזדים מסתתרים מאחורי אזרחים, בתיהם הם בתים של בונקרים, בתים של עמדות של יריה, משם יורים עלינו ומסכנים את אזרחינו. הרי ברור שאותם אזרחים, גדולים וקטנים, כל עוד הם נמצאים שם במודע, אינם מגרשים את אותם טרוריסטים, אינם מתבדלים מהם, הם מפקירים את דם עצמם, כי כל רודף הוא מפקיר את דם עצמו גם אם הוא פסיבי, כל שכן אם הוא אקטיבי, הוא מפקיר את דם עצמו. הילדים הקטנים, כאן המקום לומר שברגע שיש אזהרות של קריזה, של אלונים, הרי הבוגרים שלא מתפנים או לא מפנים את הילדים הקטנים, וכל שכן אם בכוונה משאירים אותם שם, הם אשר מפקירים את דמם של אותם ילדים קטנים. ומבחינה זו ברור שברמה עקרונית כל שיש סיכון מאותם מקומות על חיי צהל, חיילי צהל ועל אזרחינו, כי זה מקומות שמהם יורים או מסכנים, ברור שכל מי שנשאר אחרי התראות, בין אם הוא גדול ובין אם הוא קטן, אז ידמו בראשו, לא כי זהו עונשו, אלא כי כך הקדוש ברוך הוא עדיף את העדפות במצבים כאלה של מה שנקרא רודף ונרדף. עד כאן ברמה העקרונית. ברמה המעשית הכל תלוי מאוד מאוד במרכיבים שונים, ונסביר את הדברים. אין זה סוד שהעולם כולו הפך להיות כפר גלובלי קטן בגלל התקשורת, ואז מאוד יכול להיות שברגע שהיו פוגעים בשני הילדים האלה ששוטטו שם, שאולי מבחינת המוסר אפשר היה לפגוע ביעד למרות שהם היו נפגעים, אזי הרי אותם טרוריסטים מנצלים את זה ומפיצים את זה בעולם, והעולם או פועל רגשית או פועל מתוך גישה אנטישמית ומתחיל בתקשורת להשמיץ אותנו, ולא עוד אלא בכלים מכלים שונים, אום, שמום וכל כיוצא בזה, מאיימים עלינו, פועלים נגדנו, מתים את הקף כנגדנו, ואז קופים עלינו הפסקות אש או כיוצא בדברים האלה. אזי אולי אם אפשר לומר בנסיבות כאלה אין הצר שווה בנזק המלך. ולכן אם ידוע, אם לא נחסל את אותה עמדה במיידי, יש בה סיכון גדול מאוד או לחיילי צהל או לאזרחי מדינת ישראל, אין להתחשב במרכיבים האלה שאמרתי. אבל כל שאנחנו יודעים שנניח יורים משם רקטות, וברוך השם בגלל כיפת ברזל ברוך שחלק מחומתו לבשר ודם, ובגלל המשמעת שלנו וכל כיוצא בזה בתפילותינו, אז עדיין הסיכון קטן יחסית לאור מה שאנחנו רואים. אזי אולי כדאי באמת להימנע כדי שאויבינו לא ינצלו את זה לרעה ויפגעו במאמץ המלחמתי לבאר את הרע מקרבנו. ולכן אמרתי, אם גורמים צבאיים ומדיניים שקלו את השיקול של המרכיבים, ורק הם יודעים את כל המרכיבים האלה מסביב, אנו יודעים את המרכיבים, הם יודעים את כל המרכיבים מסביב, שבמקרה כזה מוטב להימנע מלפגוע באותה עמדה כדי לא לפגוע בילדים, על מנת שזה לא יהיה בומרנג נגדנו, אזי יש לשמוע כי הם לפניהם השיקול, לא לפנינו, אין לנו שום נתונים. אבל כאמור, ברמה העקרונית, יש למדינאים שלנו, יש לגורמי הצבא שלנו, את הנורמה המוסרית הזו של קט רודף, שאין מוסרי ונעלה יותר ממנה, וברגע שיש צורך להשתמש בה, אין מה לעשות, צריך להשתמש בה, כי כך בורא עולם נתן לנו את הכללים בדיני ההצלה של בשר ודם. רבי חנניה בן גשם, רבי חנניה בן גשם. Thank you.